חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו בחישור מסלול מחדש, פרשת ויחי, פרשה האחרונה לסיום הספר של בראשית, תשע"פ, ואיתי, איזה תשע"פ? תשע"פ, אה? מה פנגר, אתה מוכן להתאפס על עצמך? בכל זאת, 12 בלילה חבר'ה, אנחנו עייפים, ואיתי באולפן, נחשו, נכון, אורי כהן, ובהפקה. מנהל פה חצי אולפן. שלמה בולה! טוב, כל הכבוד לכל הצוות פה המורחב הפעם, כדי שלהביא לכם תוכנית מושלמת, מושקעת, עם כל ההיבטים. אני מקווה שאני הוא זה שלא יערוס. אבל בעזרת השם היום שיש לנו לפנינו מספר דברים, שיעורים חשובים, בגדר ממש מצילי חיים. אתה יודע, טיפ אחד יכול לפקוח את עיניו של האדם, ולהעלות אותו על מסלול נכון. אז יקיריי, כן, מחלפים משפט אחד. סיפר לי היום מישהו. הוא מספר לי שהוא היה, בחול, הוא היה מסוכסך עם מישהו, והוא הכין נקמה. אתה יודע מה זה נקמה? שעליה נאמר שמתוקה מדבש. משהו, אתה יודע, אבל אני הולך להרוס את השני את החיים, לא יודע מה. נכון שגם החיים שלו יהרסו חס ושלום לצערנו הרב, אבל באותו רגע אדם לא חושב על זה, הוא לא חושב על זה, והוא מראה בבית חבד. והחסיד חבד שם, השליח, מסתכל עליו, אומר לו, אתה לא נראה לי טוב. מה עובר לך בראש? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע, אני עצבני, אני הולך לעשות משהו. ואותו חסיד חבד אמר לו, קח ממני משפט, תחשוב עליו, ואם תזכה לחיות על פיו, אתה מציל את החיים שלך, של הילדים שלך, של הנכדים שלך, של הנינים שלך. אמר לו, מה המשפט הזה? אמר לו אותו חסיד חבד, אותו שליח חבד, אמר לו, והמשכיל בעת האי ידום. תקשיב לי טוב מה שאני אומר לך, תזכור את זה. והמשכיל בעת האי ידום. במקום להתעצבן, במקום להתפרץ, במקום להחזיר מנחת אפיים, סובל בזיונות וידום. הוא אומר שמהמשפט הזה, זה ברור שהצילו את החיים, כי אם הוא היה נוקם משהו, איך שהוא רצה לנקום, יכול להיות שהוא היה מאחורי סורג בריח לכל ימי חייו. מפה התחיל את הלך של תשובה, ואתה רואה לפעמים משפט אחד, תראה מה משפט אחד יכול לעשות לבן אדם לפעמים. אז אנחנו מדבר על לא משפט אחד, על מספר משפטים בינינו. משהו כמו שבעה הרגלים. שבעה הרגלים של האנשים הלא מאושרים בעולם. בואו נלמד מהם מה לא לעשות, וכמובן פתרונה מהי בצדם, אנחנו נלמד מה כן לעשות. זאת בעצם הייתה המחלוקת של יעקב אבינו עם יוסף, כאשר יוסף מביא לו את שני הבנים מנשה ואפרים, כאשר הוא מבקש מאביו שיברך אותם, והוא מביא את מנשה מצד ימין ואת אפרים מצד שמאל. אומרים חזל שיש כמה דעות בזה, אבל שמנשה הוא מייצג לנו את נקרא לזה סורמרה. כך גדול נשפת אמת אביו ועוד, אבל הוא מייצג את הסור מרב, נשני אלוקים. ואפריים מייצג את העשה טוב. אפרני אלוקים, זאת אומרת, מבחינה שאני רוצה להוסיף והולך, אז יש לנו את מנשה ויש לנו את אפריים שעשה טוב וסור מרב. מה קודם אבל הרב, מה קודם, מה עכשיו לעשות? סור מרב הוא עשה טוב. אז יוסף אחז קודם כל סור מרב, לכן מביא את מנשה קודם, ואחרי זה את העשה טוב, שזה אפריים. יעקב אבינו חשב אחרת. יעקב אבינו היה יותר בדעה, קודם כל, עשה טוב. עזוב עכשיו, עשה טוב, אחרי זה נתעסק בסור מרע. לצורך העניין, אני ממשיל את זה בענייני החומר שלנו פה בעולם הזה, אז תחשבו לעצמכם, לא משנה, אדם רוצה לעשות להבדיל דיאטה. אז מה עדיף עכשיו? מה עדיף? האם עדיף להפסיק לאכול את כל אלה שמסומנים במדבקה האדומה הזאת? אתם מכיר אותם היום? יפה. זאת אומרת, סור מרע קודם כל, בוא תפסיק עם השטויות, עם העוגות, עם הסוכר וכן הלאה, או שעדיף עשה טוב קודם. זאת אומרת, בוא נתחיל לאכול סלט, ואחרי זה, בעזרת השם, גם נעבור לשאר הדברים. אז יוסף, הוא היה יותר בחינת, כמו מידת הדין כזה. יוסף שמר על עצמו במצרים, מסר נפש, אתה יודע, סור מרע בעוצמתו, שומר על עצמו, על העיניים, על הכל, סור מרע. ולכן הוא הביא את מנשה קודם, כדי שזה יהיה באמת, נקרא לזה סומרה קודם כל. אחרי זה הוא הלך על הכיוון של עשה טוב. אבל יעקב אבינו בא ביותר גישה אחרת ואומר, יקיריי, בוא נעשה עשה טוב קודם. להבדיל, אמרנו את הדיאטה, עזוב את עכשיו את המדבקות, בוא תתחיל לאכול סלט. בוא תתחיל לעשות הליכה. אתה מבין? זאת אומרת, בוא נעשה עשה טוב. אחרי זה גם נעבור לסומרה. אז היום אנחנו נעשה עשה טוב וסומרה, ונתחיל עם סומרה אנחנו. בואו נראה מה לא לעשות, יקיריי. בואו נלמד מה אותם אלה שהם לא שמחים בעולם. יש אנשים שהם לא מאושרים, לא טוב להם. הם עושים משהו שאני רוצה ללמוד מהם מה לא לעשות, יקיריי, מה אסור מרע, ואחרי זה כמובן נעשה טוב. מה כן לעשות? אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה, יקיריי, זה שאיפה לשלמות. לא להיזהר. להיזהר משאיפה לשלמות. אבל הרע, מה, שאיפה לשלמות, זה הטופ שבטופ. זה נכון, זה לגבי דברים רוחניים. אבל אם אנחנו נחכה עד שהחיים שלנו יהיו מושלמים, כדי להיות מאושרים, אני כבר מודיע לכם מראש, המשגיח יבוא לפני כן. זאת אומרת, אתם לא חייבים לחכות לאיזו שלמות מסוימת, בפרט בענייני החומר, שאולי מן הסתם לא יגיעו אף פעם. אתם מעמידים רף של תפקוד גבוה מדי. זה נקרא לזה דרגה לא אנושית אפילו. ואז אתם תורידו את הערך העצמי שלכם, תתרגישו שאתם לא בסדר, לא מספיק בסדר, וחבל, חבל. ולכן, אז מה כן לעשות? איך מתגברים על ההרגל הזה? אז מה כן לעשות? נקודה ראשונה, בוא נכוון למספיק טוב. מה זאת אומרת? בוא נכוון למספיק טוב. תראו, אני זוכר מהבית ספר שאני למדתי, היו את אלה שהייתי שונא אותם, סליחה שאני אומר, זה לא יפה להגיד כאלה מילים, אבל אתה יודע, יש כאלה תלמידים שמוצאים 95 הם בדיכאון, אתה מכיר אותם?
אוף, קיבלתי עליי 95, איזה דיכאון!
אתה כאילו, מה הדיכאון? אני בחיים שלי לא ראיתי את המספר 8 בכלל, 80 לא קיבלתי בחיים. 70 הייתי עושה הפרשת חלה אם נשמעת כל חיי אחרי זה. נו, מה אתם כאלה? אז אני אומר כזה דבר, אני אומר לשאוף זה טוב. אבל גם אם נקבל בסוף טוב, או מספיק טוב, יפה מאוד. לא שאני ממליץ פה על תירוץ לעצלנות, חס ושלום, ממש לא. או לאישור לחיפוף, גם לא. אני אספר לכם סיפור שהיה אדם ש... הוא היה צובע, אדם שעובד בצביעה. יום אחד הוא הגיע כמו נמל כזה, או מפרץ של אוניות, סירות, ומישהו חיפש צבאי, והוא הציע לו לעבוד, והוא צריך לצבע את הסירה שלו, היה לו סירה די כזאת, וצריך לצבע אותה, כמו בכנרת סטייל, אתה רואה שם כזה מעגן של כל הסירות, אז הוא אומר לו, זה מישהו, תגיד לי, אתה מוכן לצבע לי את הסירה פה? סגר אותו על מחיר, והוא התחיל לצבע. צובע את הסירה, באמת משקיע, עושה אותה יפה, ואז הוא מגלה, אותו צבאי, מגלה שיש חור בסירה. לא משהו משמעותי, אבל כן, אם זה נכנס למים, הסירה יכולה לטבוע, לא מיד, אבל אחרי איזה שעה, שעתיים, ודאי שהיא תתמלא במים. ואז הוא התלבט, כאילו, אני אסתום את החור הזה, לא אסתום את החור הזה, כאילו, אני לא חייב, זה לא קשור אליי, כאילו, לא ביקש מלי, אתה יודע. אבל החליט, למה לא לעשות את זה? אתה יודע, בוא... והוא השקיע מעט יותר, יקיריי, הוא השקיע מעט יותר. והוא סגר וסתם את החור. סיים את העבודה, הוא לא אמר שום דבר לבעל הבית, אתה יודע, אבל הוא בא לצבוע. נתנו את הצ'ק, נפרדו כידידים, ובשלב מסוים, כעבור יומיים, הוא מקבל טלפון מהבעל הסירה, ואמר לו, תקשיב טוב, אני מאוד מעוניין לפגוש אותך כמה שאתה מהר, והוא נפגש איתו, והוא נותן לידיו צ'ק כפול, פי שלוש ממה שהוא נתן לו בהתחלה. אומר לו, אבל אתה שילמת לי כבר, אתה לא צריך לשלם לי עוד פעם. אומר לו, תקשיב, זה לא עבור הצביעה. אני בכלל שכחתי שהיה לי חור בסירה, כי הסירה הזאת עמדה הרבה מאוד זמן, בלי שאף אחד ישתמש בה, כי היא לא הייתה צבועה, והיא לא הייתה נראית טוב, אז שמתי אותה בצד, אף אחד לא ישתמש בה. הילדים שלי, כשהם ראו שהסירה צבועה, הם הבינו, או, סידרנו אותה. אז פשוט בלי לשאול אותי, וגם אני שכחתי בעצמי, אני מודה, שיש לה חור, לקחו אותה ונכנסו איתה לתוך הכנרת משקה, לתוך האגם. והם נכנסו מאוד עמוק, והם לא הכי יודעים לשחות. ובמידה, ולא היית סותם את החור, ייתכן והילדים חסון לא היו בין החיים. אני חייב לך את החיים, מה שנקרא, ולכן אני נתת לך את הסכום הזה, שזה המעט שיכולתי לתת לך כהכרת הטוב. הוא לא היה חייב לעשות את זה, הוא לא סגר איתו על מחיר, לא, זה לא התפקיד שלו גם. אז אני לא אומר, כשאני אומר להסתפק על מספיק טוב, פירוש דבר, אני רוצה להיות מאושר עם מה שיש. אבל אני לא מתחיל לתרץ לי עצלויות או לחפף, עד הרבה, אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאפשר. ולכן, כדי לעשות את זה הכי טוב שאפשר, צריך גם לעשות לפעמים דדליין. מה זה דדליין? תאריך יעד. מה זאת אומרת תאריך יעד? כל אחד מאיתנו שהוא שואף לשלמות, מן הסתם, אני אומר לכם, יש לו איזשהו פרויקט בבוידם שהוא לא סיים אותו. משהו שהוא, לא, זה לא בדיוק מושלם כמו שהוא רצה, זה עדיין לא בדיוק כמו שהיא חשבה, ואז זה שוכב בלי, וזה ישכב ככה עד לנצח. שימו דדליין, נגיד אדם, אני מוציא ספרים, כאילו אני כותב, אתה יודע, יש לי, אני מסכם את ההרצאות וכן הלאה, הנה עכשיו אמור לצאת עוד מעט ספר, בזרד השם, עוד איזה חודש חודשיים, אנחנו עכשיו בשלב הגרפיקה, אז אתה יודע, אני תמיד אמר לעצמי, עוד נו, רק שנייה, עוד טיפה, רק לשפץ את הפרק הזה קצת, ואולי נוסיף גם את הנושא הזה, וככה הספר שוכב לי במחשב כבר שנה, אתה מבין? שים דדליין, תחליט זהו, עד פה, לא משנה איך יוצא, אני אעשה את המקסימום עד הרגע הזה. כי שוב פעם, אתה שואף לשלמות, לפעמים אתה לא תעשה כלום, או שתדחה דברים, וישכב לך בבוידם, וחבל על הזמנים. אחרי הדבר השלישי זה, אחרי שאמרנו, תתכוון למספיק טוב, תעשה לעצמך דדליין, תהיו מודעים כמה זה עולה לנו, על זה שאתם נופלים לתוך מחשבות של פרפקציוניזם. כן, פרפקציוניזם, כי יהיה לכם התנגשות, יקיריי, בין השאיפות והרצונות שלכם למציאות. כן, יש לך שאיפות גבוהות, מהדר, רצונות מדהימים, זה מצוין, אבל אתה תראה שיהיה לך התנגשות בין הדברים הללו למציאות בפועל, וזה יגרום לך הרבה צער ומתח פנימי. אבל זה גם משפיע על האנשים שסובבים אותך, לאשתך, לבעלך, לילדים, וכן הלאה, וזה יכול להרוס הרבה דברים, כמו מקומות עבודה, יחסים, ישיבות, רק בגלל שהציפיות שלך מוגזמות מדי מהעולם. תזכירו את זה לעצמכם מדי פעם, תהיו מודעים לכך שאתם נופלים לאיזשהו פרפקציוניזם, ואם לא בדיוק, החברוס הוא לא בדיוק כמו שאתם רוצים, או גם החדר הוא לא גם הרם הזה הוא לא בדיוק, אתה מבין? ואז אתה מפסיד הכל, מפסיד הכל. לא, תלמד להתפשר. עכשיו, יש דברים שיותר קל להתפשר איתם, יש דברים שיותר קשה. אני אקח משהו שנייה לבין אדם לחברו ברשותכם. בין אדם לחברו יש תופעה מעניינת שמביא הנועם אלימלך בפרשה שלנו, והוא כותב ככה, איתה בספרים, ספרים, מן הסתם שכתוב ספרים, זה משהו כזה קבלי מעניין, איתה בספרים, שטעם שאנו רואים שלפעמים באים שני בני אדם ואוהבים זה את זה מאוד. יש תופעה שאתה רואה פתאום, לא יודע מה, אתה מרגיש חיבור עם הבן אדם בעמקי הנפש. הוא אומר, אבל גם שלא היו מכירים זה את זה מקודם, זה לא שעכשיו, תשמע, אנחנו מהחיידר ביחד, היינו בצבא ביחד, עברנו הרבה. לא. הוא אומר שלא היו מכירים זה את זה מקודם, כי אם אתה מקרוב באו ונתוודאו יחד, ושניהם דבקו יחדיו באהבה רבה. מה, אתה רואה תופעה מעניינת? שאתה רואה אנשים שלא בכך הכירו אחד השני לפני כן, אבל איך שהם נפגשים, לא יודע מה, פתאום יש איזה קשר אמיתי כזה פנימי של אהבה, כלל, איך להסביך את זה, הוא אומר. למה זה? איך זה יכול להיות? מה קרה פה? מה קרה? אז אם היינו מפרשים את זה פסיכולוגית, יכול להיות שהוא מזכיר לי את דודה שלי שפעם, לא יודע מה, או דוד שלי שפעם עוד אהבתי אותו ורציתי עוד כמו, לא יודע מה. או זה דמות חיובית שהייתה לי שם בחיים, אני אפילו לא זוכר אותה, אבל הוא מביא רעיון אחר לגמרי, מביא הנועם אלימלך, יקשיבו לי. הוא אומר ככה, הטעם הוא מחמת שהיו שכנים זה אצל זה בישיבתם בגן עדן יחד. אתה מבין? זה ההוא מגן עדן. רגע, זה אתה מרחוב התפוז 3 בגן עדן? מה? אתה נראית לי מוכר באמת. כן, ככה הוא אומר. שהיו שכנים זה אצל זה בישיבתם בגן עדן יחד, ואתה בבואם להדדי, באו לפה, לקיבוץ הדדי, נתעורר בהם האהבה הישנה שהיה בהם בגן עדן. תקשיב, עכשיו התעוררה האהבה ביניהם. זהו. מצאו זה את זה, איזה יופי, חלום בקיץ. צצה? נו, נהדר. עכשיו, מה נעשה עם זה? מה נעשה עם זה? אני אגיד לך. אז הוא מביא שזה הכל טוב ויפה אם יש מישהו שאתה אוהב אותו. מה יקרה אבל אם יש תופעה הפוכה? מה זה תופעה הפוכה? שאתה רואה מישהו שנראה לך שהיית אותו בגיהנום. אתה מרגיש עוד רגע, לא יודע מה, אני... יש לכם כאלה איזה אנשים, היא רצון שלו, נכון? מה עושים איתם אז? כמה מסוכן לצייר בן אדם? כמה מסוכן לצייר בעל חיים? האם מסוכן או לא מסוכן? מה עושים עם זה? איך מעבירים על המידות? כל זה ועוד אחרי השיר הבא. נסו לנחש מי שר את זה. אמנם סלסולים פה של, אתה יודע, של לא שבס קודש, אלא שבת קודש, אחי. אבל שר את זה, לא אחר מאשר.
עוזרני כלחי להכניע. עוזרני כלחי להכניע.
מזהים?
יצר המפתח.
אברהם פרי.
את יצר
שילוב מעניין, קבלו.
והמריה מפלטך אין מושיע להושיעני. מפלטך אין מושיע להושיעני. דרכי תשובה לי, דלתי תשובה, היי פתח לי. חישבתי בחטאי אומלי, בחטאי אומלי. אנא צורי שם הכלי, מהר ענני. צורי שם הכל מהר ענני. יחד עוד אלף, עוד אלף ושעי אתה תישא אהבוני. סוד ימינך הפשוטה, לקבל הנפש המתחרטה, לקבל הנפש המתחרטה. ולא תוסיף עוד תחטא אליך קוני, תוסיף עוד תחטא אליך קוני. הרחק נא מעליה חברת הצפוני, הרחק נא מעליה חברת הצפוני, הרחק נא מעליה חברת הצפוני.
אברהם פריד. בסלסולים טוב, ואנחנו צריכים להמשיך. אז יקיריי, בואו נכנס קצת לעומק של הדברים. שימו לב טוב מה שאני קורא לכם עכשיו. אז דיברנו באמת על להיזהר משאיפה לשלמות. זה טוב בדברים רוחניים, ואנחנו חייבים לשאוף לשלמות בדברים רוחניים, כי זה הדבר החשוב ביותר, אבל בדברים גשמיים, ביום יום שלנו, לא, אם נשאף לשלמות, זה לא יגיע אף פעם. ברור לנו ברא את העולם לא בצורה שלמה, כי זה חלק מהחיים, זה חלק מהתפקידים שלנו, חלק מהניסיונות שלנו. אז אמרנו להתכונן למספיק טוב, גם יפה, תעשו דדליין, ואמרנו להיות מודעים לכך עד כמה עולה לנו לפעמים, שאנחנו נופלים לתוך מחשבות של פרפקציוניזם כזה, של איזו שלמות שלא קיימת. ואז הגענו, בוא נזהר כן אבל בן אדם לחברו, וכן נשאף אולי לשלמות בנושא הזה, כי אתה רואה, לפעמים קל לנו ואנחנו מרגישים ממש היינו בגן עדן השכנים, נו זה יעקב, הוא מרחוב התפוז 3 בגן עדן. אבל מה קורה שאנשים שמעצבנים אותנו קצת? תראו, גם יעקב אבינו, ככה במלך מזנסק, גם כאן בנו מלמך מביא שהוא סיכל את ידיו. אם הוא רוצה לברך את מנשה, את נגיד את אפרים עם יד ימין, הוא יכל להגיד למנשה, זו שנייה, בוא, תעבור שנייה רגל פה, שנייה, זהו, אפרים, תעמוד צד ימין, יופי, עכשיו. נכון? למה הוא סיכל את הידיים? אז הוא מביא שם שהוא לא רצה לבייש, לא רצה לבייש ולשנות את הסדר עמידתם מימין לשמאל, אלא הוא סיכל את ידיו. אדם צריך להשתדל עד כמה שפחות אם בכלל, כן, חס ושלום, לצייר מישהו, לא, אם אפשר לא לצייר. מביא הקו הישר. בפרק ז' הוא מביא את הסיפור הידוע, הוא אומר, בואו ראה המצייר את הבריות, הרי הוא מכניס עצמו בסכנות גדולות. המצייר את הבריות, הרי הוא מכניס עצמו בסכנות גדולות. הוא אומר, ואף המצייר את הבהמה חיה ועוף, יש לו עונש. אף המצייר את הבהמה חיה ועוף, יש לו עונש. כי אין שום דבר שאין לו מזל, הוא אומר, והמזל של המצטער מקט רגליו. ומכל שכן שיש לו עונש גדול, המצייר תלמיד חכם. אם אתה חס עם אדם גורם צער לתלמיד חכם, והיום כל אברך הוא תלמיד חכם לפי דעתי, בחור ישיבה, כל שכן רב, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה עכשיו דרך, כן, אבל הרב, תאמין לי, הוא עשה לי קודם, ותאמין לי, וואלה, אני מחזיק את עצמי, לא יודע מה לעשות, לא. בחיים תהיה חכם, אל תהיה צודק. להיות חכם. טוב, אז הוא אומר ככה, בואו ראה, מה שהביא בעל ספר החרדים, באיש חשוב, תם וישר. הנה, נקבל סיפור עכשיו על אדם חכם, סליחה, חשוב, תם וישר. זאת אומרת, אלו מחמאות יפות מאוד, הייתי אומר. שהתאכסן אצלו הארי הקדוש, זיכרונו לברכה. צריכה בבית, הארי הקדוש. איזה שולחן שבת. ועשה לו כבוד גדול, וטרם נסיעתו של אותו האיש הקדוש, הארי זל, אמר לו, מה הגמול אשר אשלם לך בעד החיבה הגדולה אשר אתה לי? הארי הקדוש אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה. מה היית תבקש? מה עכשיו אתה היית תבקש מהארי הקדוש? מה היית מבקשת? תחשבי, שתוך פה הארי הקדוש.
אני רוצה זיווג עגול משעון נשמתי בעזרת השם.
בעזרת השם? אז הוא ביקש משהו אחר. השיב לו בעל הבית שהיו לו בנים. ברוך השם, יש לי ילדים. אבל אחר כך לא עליו עם ישראל אשתו נעשתה הכרה. ואולי ימציא לו תרופה לאשתו כבראשונה, אם הוא יכול לעשות משהו, להחזיר את אשתו כבראשונה. והשיב לו הארי הקדוש כך, עניין הסיבה שנעשית עבור הסיבה הזאת הכרה, בואו נסביר לך למה, אני סתם לברך אותה זה נחמד, אבל אני רוצה לפתור לכם את הבעיה. בואו מה ככה, הנה ידוע לך שהיה סולם קטן עומד בביתך, שהיו התרנגולים הקטנים עולים ויורדים בו לשתות מים בכלי המים. אבל אדם הזה גדל אפרוח, תרנגולים בבית, עכשיו גם היה אפרוחים. עכשיו היה איזשהו סולמון כזה שהאפרוחים היו מטפסים עליו על מנת להגיע לכלי המים. אבל פעם אחת אמרה אשתך למשרתת שתסיר את הסולם משם. תזיז את הסולם, הוא לא בא לי טוב בעין. אף על פי שהייתה כוונתה לצייר את אף על פי שלא הייתה כוונתה לצייר את התרנגולים, ברור שלא, בוא נצייר אותם, לא. אלא פשוט זה הפריע לה, אם את בגלל סיבה אחרת, אומר, להיות הבית נקי. בכל זאת, מאחר, מאז והוסר הסולם, יש לתרנגולים צער גדול, שאינם יכולים לתרנגולים לפרוח, כי הם עדיין קטנים, ובסבל רב מגיעים למים, ועלה צפצופם לפני הקדוש ברוך הוא. תקשיבו, צפצופם של גוזלים, של אפרוחים, עולה לפני הקדוש ברוך הוא. היית אומר, מה אני עושה? אפרוחים זה אפרוחים. לא בדקתי במדויק, אבל אתם יודעים כמה אפרוחים זכרים במדינת ישראל זורקים אותם לפח, מה שנקרא? אין מה לעשות, מה, עם הנקבות שומרים אותם שתטילו ביצים, אבל הזכרים? עוד דרוב מתחנות. עולה צפצופם לפני הקדוש ברוך הוא, המרחם על כל מעשיו, ועל ידי כך נגזר עליה להיות הכרה, לא על אף אחד מישראל, נגזר עליה להיות הכרה בגלל זה. והחזיר הבעל הבית הסולם למקום הראשון, והשם נתן לו הריון, וחזרה ללדת כבראשונה. ואני מכם נשמעתי, קראתי את הסיפור הזה, רצתי ישר לאוגרים, יש לנו אוגרים בבית, יש להם מים או אין להם מים? יש לי אוגרים דתיים, באמת. מה עושה אוגר דתי? שומר נסורת. קראנו לזה שומר נסורת. יפה מאוד. בקיצור, הנקודה העיקרית היא ככה. להיזהב, הוא מסיים את דבריו, והוא אומר, הרי לך אומר, כי השם יתברך פוקד ומשגיח על כל בריאה ברוב רחמה וחסדיו. הוא משלם למצערים את הבריאות. ועל הכל צריך האדם ליתן דין וחשבון. ואם כן צריך האדם להיזהר שלא לצייר את חברו בחינם. בסדר, אז להיזהר לא לצייר את חברו בחינם. עכשיו זה עוד יפתח לי פתח, הרב, זה לא בחינם, תאמין לי מגיע לו. טוב, אז השיעור הראשון אמרנו להיזהר משלמות, כי שלמות בדברים גשמיים אין כזה, לא בעולמנו. טוב, דבר שני, מה שאנשים הלא מאושרים עושים, הסור מרע השני, זה הם חיים בים הקולות השליליים. תראו, אף אחד נתן לא חי באי בודד. אנשים סובבים אותנו, בבית, בעבודה, בלימודים. עכשיו, כל מה שאנחנו שומעים, רואים, יש לזה השפעה עלינו. ומן הסתם, יש אפשרות או לשמוע דברים טובים או פחות טובים. תראו, אני שמעתי שבארצות הברית הם רצו לעשות תחנת רדיו, משהו דתי כזה, רק עם בשורות טובות. איך אני בשבילכם? רק בשורות טובות. בסגנון חשוב טוב, יהיה טוב. רק בשורות טובות, בעזרת השם, הכינרת, המפלס עלה ב-23 סנטים. החקלאים יצאו בריקודים מכמות הגשמים. אין, לא הצפות, לא חשש, לא דברים רעים, רק דברים טובים. מוישי סגר וורט היום, מזל טוב למשפחת יולדלביץ'. רק דברים טובים. אבל אחרי שבועיים סגרו את התחנה. למה? אין מאזינים. אין מאזינים.
מי זה מעניין?
תביא לי משהו מעניין. מי גנב, מי לקח, מי נפל, מה עם איראן? מה עם איראן? טראמפ ישתוק להם או לא? הנקמה הגיע או לא הגיע? חכה. למה הוא דיבר עם ביבי נתניהו? יפה. בקיצור, למה אנחנו כאלה? למה אנחנו מחפשים את הרע? רע. למה לא מעניין אותנו? זה מעניין הטוב, אבל כאילו, תבליע את זה. תן לי, תביא, תספר לי מה באמת קורה. אל תספר לי עכשיו הכל בסדר, ואנחנו בישראל מרגיע, ואתר החמו נפתח. תספר לי את האמת. באמת, הכוונה, אני מתכוון, תביא את הרע. תביא את הרע. למה אנחנו כאלה? אז בואו נלמד זכות על עצמנו קודם כל, מכיוון שבאמת בורא עולם בראנו מציאות של... אנחנו לא אוהבים להיות, כאלה זה לא מוכנים. אנחנו רוצים להיות מוכנים לדעת אם חס ושלום הולך לקרות משהו, אני רוצה לדעת מראש, אחרת אנחנו נבהלים. נבהלים. תחשוב עכשיו בחור או בחורה, לא משנה מה, נגיד בחורה אפילו חזרה עכשיו מקריאת תהילים בצוותא עם כל בנות כיתותיה לגאולה הקרובה שתגיע במהרה בימינו אמן. אוקיי? והיא חוזרת ככה באיזשהו... שעין עכשיו, 12:37. היא חוזרת ומדלגת, איזה זכות, קראתי תהילים, איזה זכות. יפה. והיא מדלגת לעצמה ככה ובדרך הביתה, ובין שתי מכוניות מחכה לחברה שלה מהכיתה, שרואה אותה מדלגת, והיא בשקט יושבת לה בין שתי מכוניות. עד שהבחורה עוברת בין שתי המכוניות, והחברה קופצת, וואו! יום שוק. קאט, אני נבלתי, אני גם גם בגללך, את לא נורמל, צריכה טיפול מקצועי, סליחה לך שאני מלך את זה. נכון? היא נבלה מאוד. למה היא נבלה? כי לא הייתה מוכנה. מה יקרה עכשיו אם היא חוזרת גם היא פעם מהתוכנית, והיא מדלגת בדרך הביתה, והיא רואה את חברה שלה בין שתי המכוניות, ואיך שהיא עוברת את שתי המכוניות, החברה קופצת, נסה להפחיל אותה, וכן הלאה. היא לא תיבהל, היא תגיד, את לא נורמלית, תדעי לך, את צריכה, אל תגיד שחברה שלי זה ירוש את השידוכים, בסדר? תפסי מחק מני, שמי הרחם עליי, אני לא ממש שהייתי חברה שלך פעם. נכון? למה? מה ההבדל בין הפעם הראשונה לשנייה? למה הפעם הראשונה היא נבהלה ופעם השנייה לא? מה ההבדל? זו אותה צעקה של הבת. אלא בפעם הראשונה היא לא הייתה מוכנה. כאשר אדם הוא מוכן, הוא פחות נבהל, הוא יותר מוכן להכין את עצמו כיצד להגיב. אז אנחנו רוצים, יכול להיות מוכנים. בסדר? אז אנחנו רוצים לדעת מה רע, מה הולך להיות, שאני אהיה מוכן לזה, שאני אתפלל על זה, לא יודע מה. אבל האנשים הלא מאושרים, הם חיים בים של קולות שלילים כאלה. וזה מוריד אותם למטה. זה קולות שיגידו שהחיים בכללותם הם עצבות ודאגות, ושמע לחיות בכלל חס ושלום, וזה קושי, וזה... ואז נתחיל הרגשה באמת לא טובה, לא טובה. אז מה עושים? מה זה עשה טוב? צריך להחליף את הקולות השלילים בקולות מעודדים יותר. קודם כל, תהיו קצת ליד אנשים באמת חיוביים, לא כל הזמן עם אנשים האלה שאתה יודע, נרגנים. שמעתי על נהג מונית. בוא נגיד, זה היה יותר נכון מבן אדם שסיפר על נהג מונית. הוא הגיע מזדה תעופה והוא חיפש מונית. עוצרת לו מונית, א', בחר חיצונית מתוקתקת. יוצא לו מיד הנהג, במהרה, אתה יודע, לבוש חולצה לבנה מגועצת, חולצה עניבה שחורה, מכנסיים שחורים מחויטים כאלה, ישר רץ עליו עם חיוך לצד השני, אתה יודע, לפתוח לו את הדלת, ואומר לו, ברוך הבא, הנה, נותן לו כרטיס ביקור שלו. בא כרטיס ביקור, כתוב שם, אני רוצה שתקרא את המוטו של העבודה שלי. וכתוב, אני, נקרא לזה, נקרא יוסי, הנהג שלך, ואני הולך לשרת אותך בדרך הטובה ביותר, האדיבה ביותר, שתהיה הכי טובה לרצונך, במחיר הסביר ביותר. הוא ישר פותח את הדלת ומכניס אותו כמו שר בממשלה. תוך כדי נסיעה, הנהג מציע לו, אתה רוצה אולי לקרוא את העיתון היומי? יש לי פה יתד, מה שתרוצה, פלס, מה שתבחר. יום ליום, לא יודע מה שם, אני לא מבין ביטונים כל כך, אבל זה... אתה רוצה אולי שניסן לשמח מוזיקה? מה אתה רוצה לשתות, אדוני? ומתנו, יש לי פה טרמוס עם קפה שחור, נס קפה, עם, עם קופין, בלי קופין, עם סוכר, בלי סוכר, מה שאתה רק רוצה. הנוסע כאילו בהלם, כאילו, מה זה? אומר, האמת, אני בכלל רוצה משהו קר. אומר, משהו קר, בבקשה, יש לי פה בקבוק מים קרים מינרליים, יש לי בקבוק מיץ תפוזים, מה תרצה? בשנה, הנוסע כאילו, אומר לו, מה פשר ההתנהגות הזאת? אומר לו, נהג המוני, תקשיב. בלי קשר, אתה רוצה שאני אדבר איתך, אתה רוצה לשמוע מוזיקה, לבחירתך, אתה רוצה אתה לדבר איתי? אומר לו, הנוסע כאילו, תסביר לי את פשר ההתנהגות, זה יספק אותי. אומר לו, תראה, אני נהג מונית 5 שנים. בשלוש שנים הראשונות, אני הייתי רק מתעצבן כל הזמן, הנוסעים עצבנו אותי, העבודה, השעות היו קשות, אני הייתי עייף מאוד, אני הייתי ממורמר, מתלונן כל היום. עד שיום אחד, שמעתי הרצאה. בהרצאה אמרו שלאדם יש אפשרות בחירה. או להיות ברווז, או להיות נשר. מה ההבדל ביניהם? הברווז רק מתלונן. כל מה גג, 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 מתלונן. הוא לא מבסוט מעצמו, ואפשר להבין אותו. תקשיב, ברווז, מה זה ברווז? הוא לא כלום. מה זאת אומרת? הוא לא יודע לעוף כל כך כי הוא ברווז. הוא לא יודע לשחות כי הוא ברווז, רק עם הרגליים ככה. הוא לא יודע לרוץ כי הוא ברווז, הוא גם לא יודע לעוף כי הוא כל כך ברווז. בקיצר, הוא תקוע. הוא לא יודע, הוא לא כלום. אז הוא מתלונן כל היום, והוא מתבחין ומאשים את כל העולם ואח שלו. זה אפשרות אחת, אתה יכול להיות ברווז, ואתה יכול להיות נשר. הנשר מתרומם, תקשיב, תתרומם קצת. אל תיתן לדברים קטנים להוריד אותך, לייאש אותך, וזה יכול להיות בבית, אשתך, בעלך. איך מישהו אמר לי היום שיש לו שלט על הדלת? על השלט על הדלת כתוב, לא פה גרים באושר ואושר, אלא השמות. הצודקת והשם. פה גרים הצודקת והשם. לא השם, כאילו, השם בשמיים, אלא השם, עם א'. הצודקת והשם. בינינו היא תמיד צודקת. וגם שהיא לא צודקת, היא צודקת, כי אם אני אגיד שהיא לא צודקת, אז אני, אתה מבין. אז פה גרים באושר השם והצודקת. פירוש הדבר, יקיריי, בוא, לא נשקע בתוך החיים השליליים. אז יש לי אפשרות להיות נשר, ולכן זה מה שבחרתי. אני מתרומם מעל, ואני אומר לך, אני מרגיש שאני זוכה לשרת אותך. ועד הרבה, בגלל שאני נחמד אליך, רק אני מרוויח. תבין שאני הכפלתי את ההכנסות שלי כבר משנה שעברה. השנה אני הולך לרבע אותם אפילו. כי ברור, כי ברור שאני נחמד לאנשים, וזה לא עולה לי הרבה כסף, ואכפת לי להחזיק כמה עיתונים באוטו, או לא יודע מה, כמה משקעות, מים מינרלים, כמה זה עולה לי. אז במשך יום שלם אני קונה את הנושאים שלי, ואחרי זה שומרים את הכרטיס ביקור, ומבקשים אותי בספיישל, ואני רק מסודר מזה. מה אתם רוצים להיות, נשר או ברווז? יש גרסה אחרת שאומרת, מה אתם רוצים להיות, זבוב או דבורה? מה זאת אומרת? דבורה, מה היא מחפשת? פרחים, יפה, נכון, צוף. מה מחפש זבוב? לא צריך לספר לכם, אתם יודעים לבד. יופי, מה אתה רוצה להיות בחיים, זבוב או דבורה? נשר או ברווז? וזה הכוונה שאלה, אנשים, אותם אנשים שהם לא מאושרים בחיים, הם טובעים בים הקולות השליליים, נקרא לזה ככה. בשם של שיר כזה, ים הקולות השליליים, תחשבו על זה. טוב, דבר שלישי, אנשים שתקועים בעבר או בעתיד יותר מדי. תראו, לבלות יותר מדי זמן בעבר, או לחיות, כאילו לחיות מחדש כמו זיכרונות כואבים, מחלוקות, פספוסים של הזדמנויות. וואי, אם הייתי רק יכול וכן, למה קרה כך וכך? זה יפגע ברמת האושר. מצד שני, לבלות יותר מדי זמן בעתיד, כל מיני דמיונות, איך הולך להיות, מה הולך להיות, מה יהיה? מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? מה אתה יודע, אנחנו לא יכולים, ובדרך כלל יש לנו תסריטים די מפחידים. לכן אומר רב מוישה לב מססוב, אומר על יעקב אבינו כשהוא ברך אותם, ויברכם ביום ההוא, ביום ההוא. שאומר כך, שלא ידאגו דאגת המחר. מה זה ביום ההוא? שלא ידאגו דאגת המחר, תתרכזו בהיום. מה יהיה מחר? יהיה מחר. אלא רק ביום ההוא, מה שצריך לאותו יום בלבד. נו, אז איך עושים את זה? איך לא דואגים למחר, מה שנקרא? אז פה אנחנו נלמד עכשיו, יקיריי, תחזיקו חזק, 10 טיפים מפוצצים על הנושא הזה של איך לא לדאוג באמת, איך לא לפחד מהעתיד, או יותר נכון חרדות של כאילו, מה יהיה אם? מה אם? אז תחזיקו חזק. אחרי השיר הבא, חוזרים. This is my home. דוד שפירה. אח של ההוא. של מורדכי.
אני נושם, תואם, אני שומע ורואה כאן במקום הזה את כל מה שהיה ואת כל מה שעוד יהיה רק במקום הזה אני שייך, הלב נמשך אני בוכה להישאר הכל כדאי This is my home, this is the place to be מרגיש את אלוקיי כאן בקרבי אז תעלה אחי ושב איתי This is my home, זה המקום שלי 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 אני נושם, תואם, אני שומע כאן במקום הזה את כל מה שהיה יהיה את כל מה שעוד יהיה רק במקום הזה אני שייך הלב נמשך אני בוחר להישאר הכל כדאי אני חי בארץ ישראל This is my home This is the place to be מרגיש את אלוקיי כאן בקרבי אז תעלה אחי ושב איתי This is my home, זה המקום שלי, 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 שלי. This is my
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר חורף במוצ"ש חי במוצ"ש הקרוב יארח מנחם טוקר את הזמר והיוצר עקיבא לראיון מיוחד ולהופעת אולפן אקוסטית וגם הקלידנים, בפרק אודישנים אחרון שאסור לכם לפספס. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, גם בווידאו. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
מקומות האחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4059 או 052-712-4050.
את הנופש הזה אתם ממש לא רוצים לפספס. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע נדיר במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואומן הבוזוקי אלירן אלבאז. שלושה ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת. בשבת פרשת והרה בתאריכים כ"ו עד כ"ח בטבת. מהרו להירשם 02-666-5555.
חבורת אריאג
עכשיו בחנויות,
למנויים חייגו 0722-79-6666.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם בעשרה דברים עכשיו, פחות או יותר עשרה דברים של... שיעזרו לנו קצת לוותר על הדאגות. מה? ויברכם ביום ההוא אמרנו, שלא ידאגו דאגת המחר, בואו נראה איך עושים את זה. דבר ראשון, תחליטו על מה אתם יכולים לשלוט ועל מה לא. תחליטו על מה אתם יכולים לשלוט. מה זאת אומרת? כשאתם מתחילים לדאוג, תיקחו דקה לבדוק, האם זה דברים שאני יכול בכלל לשלוט עליהם? למשל, אני לא יכול לשלוט איך אנשים אחרים מתנהגים. אני יכול לשלוט על הצורה שאני מגיב, בסדר. ולפעמים זה הדבר היחיד שאני יכול לשלוט עליו, או על התגובה שלי, או על מקסימום גם על המאמץ, על ההשתדלות שלי, בסדר? כשאתם משקיעים את האנרגיה שלכם בדברים שאתם לא יכולים לשלוט עליהם, אתם פחות אפקטיביים. להבדיל שאני משקיע בדברים שכן יכול לשלוט עליהם, אז יש יותר תוצאות. אז כדי לא לדאוג לחינם, נקרא לזה, או לרכז את הכוחות שלנו בדברים היעילים יותר, תבדקו, אני יכול לשלוט על הדבר הזה, לא יכול לשלוט על זה. ואם אני לא יכול לשלוט, אז אני משחרר, אין לי מה לדאוג על זה, זה לא בשליטתי. דבר שני, זה בוא נלמד לקבל את הדברים שאנחנו לא יכולים לשנות. אני לומד לקבל את הדברים שאני לא יכול לשלוט. לכן אני אעשה את עצמי תוכנית, נקרא לזה Plan B, תוכנית שנייה. יהיה גשם בשבת, לא ירד גשם בשבת. מה, אבל אם ירד, מה ירד, מה יהיה, מה יהיה? אז אני עושה לעצמי תוכנית נוספת. במידה וירד גשם, אני אעשה כך וכך. זאת אומרת, אני לומד לקבל את הדברים שאני לא יכול לשנות אותם. יש דברים שאני לא יכול לשנות, ואני לומד לקבל אותם. דבר שלישי, להתמקד על ההשפעה שלכם. מה זאת אומרת? יש משפט שאומר, אתה יכול להוביל סוס לשתות, אבל אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. בסדר? אתה יכול להוביל סוס, נקרא לזה שוקת המים, אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. אין כזה דבר. אתם יכולים להשפיע על אנשים עד טווח מסוים. אתם לא יכולים להכריח שדברים ייצאו כמו שאתם רוצים. לכן, אם אתם רוצים להשפיע על אחרים, אתם יכולים כמובן להתפלל עליהם. אתם יכולים שאתם תהיו דוגמה אישית. תעודדו דברים טובים שהם עושים. אל תנסו לתקן את מי שלא רוצה להתקן. אני אקרא לזה ככה, כי זה יכול להחריף את המצב. דבר רביעי, תשתדלו להימנע מלהיסחף במערבולת הפחדים הרחוקים. מה זאת אומרת? לפעמים הפחדים שלנו הם ממש מופקעים, כאילו, מה, אבל הרב, אם מה? בואו תשאלו את עצמכם מה הדבר ההגיוני הכי גרוע שיכול לקרות. ותחשבו, אם הדבר, נדגיש, ההגיוני, לא יש לדברים לא הגיוניים, אבל אם, מה הדבר ההגיוני הכי גרוע שיכול לקרות, ואם היה קורה, מה הייתם עושים? תשאלו את עצמכם, מה הייתם עושים? תתכוננו כביכול לגרוע מכל, ואני אומר לכם, הוא לא יקרה בזאת השם. נחפש בהירות, נקרא לזה. בהירות, זה יכול לחסוך לנו הרבה מאוד זמן ואנרגיה. דבר חמישי, תכניסו את החרדות שלכם למילים. דיברנו על זה פעם, אבל הרעיון הוא מה זה כמובן להכניס את החרדות שלנו למילים. פירוש דבר, תכתבו. תכתבו ממה אתם מפחדים, וזה יעיל, אמרנו שבפרט למי שקשה לו להירדם בלילה, מרוב המחשבות והדאגות. ברגע שאתה כותב את הדברים, אז זה לכאורה, אתה נותן פקודה לראש, זהו, אתה יכול להיות רגוע, אני כתבתי את זה, אז אל תדאג, אתה יכול לישון עכשיו. אז תכניסו את החרדות שלכם למילים. דבר שישי, תפנו זמן לדאגות. חצי שעה ביום, יום דאגות. זמן דאגות, לא יום. כי במקום לדאוג כל היום, כל יום, בואו ניתן חצי שעה שבה אתה דואג. שזה שמה מצחיק, מה הרב, אני לא יכול לשלוט בזה. א', ברור שאתה יכול לשלוט. בין את הכוונה היא כזאת, במקום עכשיו שאני כל היום טרוד בדאגות ומה יהיה, איך יהיה, אני מקדיש לעצמי זמן, זאת אומרת שהדאגות מתחילות, בעזרת השם, אני לא מזלזל בכם, אני הולך לדאוג, אני בלי נדע, אני אדאג, אבל לא עכשיו. יש לי זמן, מ-11 עד 11 וחצי, זה זמן דאגה. אז אני אבדוק ואני אראה מה אני יכול לעשות, אבל לא עכשיו. עכשיו אני, זה זמן שלא, זה לאבדי כמו, יש לי זמן התבודדות, מה שנקרא. זמן דאגות, עכשיו אני נותן לעצמי זמן דאגות, אל תפריעו לי עכשיו. תפנו זמן לדאגות, זה רעיון חמוד. דבר שביעי, תפרידו בין דבר שקוראים לזה באנגלית rumination. Rumination, כמו תחינת מים של מחשבות, לבין פתרון בעיות. תפסיקו סתם לשחזר דברים שקרו, שיחות, אירועים, דמיונות מפחידים עתידיים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא מועיל. אבל לפתור בעיות זה כן. תשאלו את עצמכם, האם המחשבות שלי פרודוקטיביות או לא? האם המחשבות שלי יובילו אותי למקום טוב או לא? ואם המחשבות שלכם הן לא מועילות, נא להפסיק. ופשוט להסיח את הדעת. לכן, העצה השמינית זה תהיו עסוקים. תהיו עסוקים, מה הכוונה? אמרנו כבר את זה כמה פעמים מהרמב״ם שאומר שמחשבה אחת יכולה ללכות במוחו של האדם. אז אם אתם עסוקים, משהו יתפוס לכם את הראש ואת הידיים עוד שני ביחד, מצוין. כי אחרת אתם יושבים ועסוקים בתחינת המחשבות שלא מביא אתכם לשום דבר. דבר שמיני, תחפשו עובדות. אתם כמה פעמים דאגתם על דברים שבסוף לא קרה כלום, אה? אז לכן בואו נבדוק באמת אם יש סיבה לדאוג או לא. ולכן אם אתם מתלבטים לבד, תלכו להתייעץ. להתייעץ עם איש מקצוע. או במידה מסוימת אתם יכולים, אתם רוצים, זה מעניין אתכם, אתם יכולים גם להתייעץ עם התורה. מה זאת אומרת להתייעץ עם התורה? או בבקשה, הנה עכשיו הגענו לכל מיני מיסטיקנים. אבל הרעיון הוא כזה, לא צריך לאף אחד, אבל ככה מביאה בני סוחר. בני סוחר במאמרי חודש סיוון, מאמר ה. הוא מביא כך. בילקוט משלי, אם ביקשת לטול עצה מן התורה, הווה נוטל. אני מביא לכם את הרעיון עכשיו, לא שאני ממליץ לעשות את זה, כי תכף נסביר לכם מה הבעיה לפי דעתי, אבל בואו נתאר מה הוא אומר. מה הכוונה לטול עצה מן התורה? פירוש הכוונה היא לפתוח ספר ולראות פסוק המזדמן, וזו התשובה שלך. הוא מביא את זה בסוף ספר דבש לפי, זה הכוונה של החידה. בואו אני אקרא לכם את החידה במקור, הוא מרחיב יותר בשיעורי ברכה, ביורי דעה, סימן קוף עין תת. אומר החידה ככה, קיבלתי מרבותיי שהיו רוצים לעשות איזה דבר והיו מסופקים לעשותו או לא, היו נוטלים חומש, כמונה היא בראשית, שמות וכדומה, או 4 ו-20 ספרים, כאילו כמונה היא תנך מלא, היו פותחים אותו ורואים בראש הדף מה הפסוק שהיה מוצא. וכפי מה שמראה אותו פסוק היו עושים, נמצא שהוא מתייעצים עם התורה, כדעת מה לעשות בכל ענייניהם. כך מביא החידה, הוא מביא את זה גם בשם... רבי אליהו כהן, זה כמובן בעל שבט מוסר. יופי. אז אם אתה מתלבט, קח תנ"ך, תחשוב על השאלה טוב, פתח את התנ"ך, סתכל צד ימין למעלה, זו התשובה בשבילך. למרות שאני אומר לך שאני פעם עשיתי את זה, וכאילו, אני לא יודע מה התשובה, אבל כאילו, אני יכול לפרש את הפסוק איך שאני רוצה. אז אולי אני קצת משחד את עצמי, טוב. עדיף שאתה תלמיד חכם ולראות מה לעשות בנושא הזה. אבל בקיצור, כשאני מדבר על חרדות או על דברים כאלה, בואו ננסה לראות איך אפשר לפתור את הבעיות. ולכן, לפעמים כדאי להתייעץ עם איש מקצוע באמת, להתייעץ עם מישהו, אולי אני סתם, אין עובדות בכלל, אני סתם דואג על דברים שאין טעם לדאוג. ולכן הדבר האחרון זה דאגה בלב אישי שיחנה. וכשאני אומר לשיחנה, זה הדבר הכי ידוע, אבל אני הייתי מציע משהו שהוא קצת שונה, כמובן אני לך לדבר עם מישהו, אבל לדבר איתו דברים אחרים, לא בכלל הבעיות שלך. זה בחינת נקרא את זה שיחנה מדעתו. בסדר? אלו היו 10 דברים שכדאי לעשות למי שסובל מדאגות. אמרנו שאנשים הלא מאושרים, הם חיים יותר מדי, או בעבר או בעתיד. אז אמרנו, תחליטו מה אתם יכולים, על מה אתם יכולים לשלוט. תקבלו את הדברים שאתם לא יכולים לשלוט. תתמקדו על ההשפעה שלכם. אמרנו, ואם סוס תשתות, אבל אי אפשר להכריח אותו. תשתדלו להימנע מלסחף למערבולה של פחדים רחוקים ולא הגיוניים. תכניסו את החרדות למילים, תפנו זמן לדאגות. תפרידו בין הורמיניישן, התחינה של המים, לבין פתרון בעיות תכלס. תחפשו עובדות, תהיו עסוקים, ודאגה בלב אישי שיחנה. הדבר הרביעי. אנשים משווים את עצמם, אלה שלא מאושרים, השוואה של עצמך והחיים שלך לאחרים והחיים שלהם. אתה הורס לעצמך כי אתה משווה את עצמך לאחרים. היום היה פעם איזה נגר. היה לו נגריה והוא סגר אותה בלילה, זה היה בהודו, הוא סגר את הנגריה בלילה, ולנגריה נכנס לא אחר מאשר נחש קוברה. הנחש קוברה רעב, עצבני, מסוכסך עם עצמו כזה, נכנס פנימה, הוא לא אכל כמה חודשים. והנגר שכח על הרצפה פטיש, כאשר בצד של הפטיש, מאחוריו, יש כזה דבר שחולץ מסמרים. אתה מכיר את הדבר הזה? כמו שתי שיניים כאלה גדולות מברזל, חדות כאלה הרבה פעמים. אז הנחש עובר, והפטיש על הרצפה, והנחש לא שם לב, זה קוברה עם גוף שמנמן, והוא נשרט מהשיניים של, של הפטיש, כאילו, אז מרוב העצבים, הקוברה התרומם, ניפח ככה, זה צוואר שלו, כיוון את עצמו על הפטיש, והקיש אותו. אבל בגלל שזה פטיש, מי אתה נושך פה? אז כמובן קיבל מכה בשיניים, זה כלב עושה, אבל אני לא יודע איך נחש עושה, כאילו, כי זה שבר את השיניים, אז הוא גם היה פצוע בגוף, גם השיניים שלו נשברו והוא היה זב דם, עד שהוא החליט שהוא נוקם את נקמת חייו בפטיש הזה, אז הוא ליפף את עצמו על הפטיש, כאילו לניסיון לחנוק אותו, לחנוק אותו. אבל בסופו של דבר, הנחש כך מצא את מותו. במחרת בבוקר שהגיע הנגר לנגריה, הוא רואה את הנחש כרוך סביב הפטיש, שיחזיר את נשמתו לבורא, כל מאמצי האחיה עלו בתור, ונאלצו לקבוע את מותו. מה המסר עבורנו? לפעמים אנחנו כל כך כועסים על מישהו? אנחנו רוצים לגרום לו רע, אבל היחיד שנפגע זה רק אנחנו. היחיד שנפגע זה רק אתה. אתה מלא כעס, ככה עשו לי, ככה התנהגו אליי, וואלה, אני לא יודע מה אני עושה, לסורף להם את המציאות. והיחיד, כמעט היחיד שיפגע, בעיקר מי שיפגע זה דווקא אתה. אני זוכר שאני שמעתי את זה פעם אחת ממישהו שכיום הוא מאחורי סורג ובריח. הוא אמר לי, הרב, אני מכה על חטא, מכה על חטא. כי לפני שעשיתי מה שעשיתי, הייתי כל כך עצבני, שאמרתי, אתה יודע מה, לא אכפת לי בכלל שיענישו אותי. אין לי שום בעיה שיכניסו אותו לכלא, אמר לי, לכל החיים, לא אכפת לי, זה שווה לי את הנקמה הזאת. הוא אומר לך, היום הרב, אני נמצא בפנים, ואני אומר לך שזה ממש לא היה שווה. זה ממש לא היה שווה, זה השטות של החיים שלי. אם הייתי חכם, הייתי מבליג, ממשיך הלאה בחיים. אבל אנחנו חכמים רק לאחר מעשה, אבל בוא נלמד מטעויות של אחרים, יקיריי. ולכן, אל תשוו את עצמכם לחיים של מישהו אחר. הנה, אבל הרב, תראה, הוא עשה לי ככה והוא ממשיך בחיים שלו, כאילו בסדר, בריא כמו שור ו... הכל בסדר. אני אומר לכם, הכל בסדר. בסופו של דבר, אנחנו רק מפילים את עצמנו. אז מה לעשות? אני אגיד לכם, מה עשה טוב בנושא הזה? א', בואו קודם כל, צריך להתעלם קצת. צריך לבדוק אם שווה לי להגיב או לא. אבל ברמה של ההשוואות, תשוו את עצמכם לעצמכם, זה אני מרשה. תשווה את עצמך לעצמך. זאת אומרת, במקום להשוות את עצמך למישהו אחר, תשווה את עצמך, תראה כמה גדלת ברוך השם, כמה אתה נאבק, כמה הספקת, כמה התקדמת וכן הלאה, כמה מכשולים עבדת. אתה לא צריך להוריד אחרים כדי להעלות את עצמך. ודבר נוסף, תזכור שאתה אף פעם לא יכול תמיד לנצח. מן הסתם יהיה תמיד מישהו יותר טוב ממך, ואז אם אתה משווה את עצמך, אתה תכנס לדיכאון. בך יברך ישראל. כך אומר רבי פחוצקל מקוזמיר. הקוזמירר, מה שנקרא. בך יברך ישראל. מה זה בך? הוא אומר, לא אמר בכם. הוא היה צריך להגיד, בכם יברך זה, מנשה ואפריים. מה זה בך יברך ישראל? לא אמר בכם, אלא בך כאיש אחד באחדות. ואז אין הבדל מי קודם למי לפיכך, וישם את אפרים לפני מנשה, כי מנשה לא יקנה באפרים, שרי שניהם אחד. אז אומר שהם היו כאלה אחים טובים, מה שנקרא. ככה מביא גם אגרדיקלה. אגרדיקלה מביא שהסיבה שבאמת אנחנו נוהגים לברך את הילדים שלנו עד היום, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. זה בגלל שמנשה לא קינה באחיו אפרים, ואפרים לא התגאה. תחשבו איזו הרגשה, אפרים יכול היה להגיד למנשה, כאילו לתת לו מרפא כזה, אחי, אתה קולט, אתה קולט? סבא שם עליי את היד ימין. אני כוכב או לא כוכב? צלם, צלם. תעשה סלפי, שלושתנו פה. תעשה, נו. סבא שם עליי את יד ימין. אז אפרים לא התגאה, לא הרגיש, כאילו, אתה מבין? אוקיי, נשק לי את היד עכשיו. ולהבדיל מנשה, למרות שסבא שלו עכשיו שם את היד על אח שלו, הוא לא מקנה בו. לא מקנה בו. עכשיו, זה לא סתם ברכות. תברך אתה, מה אכפת לי? בואו ננסה לדמיין את זה רגע לירושות, אה? ירושות. אתה מכיר את זה? שפתאום, אתה יודע, בירושה קצת היה אי הבנה, או שהיה הבנה, או שאבא או האמא החליטו לתת לבן, לבת קצת יותר, או לא משנה מה. וואו, זה התגאה, זה... איי, משהו יכול להיות מפחיד, אבל לא בעם ישראל. בעם ישראל אין כאלה דברים, כי אנחנו בחי יברך ישראל. באחדות מלאה, אנחנו מבטרים אחד לשני בלי סוף בכלל. בסדר? ולכן הנקודה החמישית. אותם אלה שחיים לא באושר, הם מתמקדים על הדברים השליליים של החיים. במקום לראות הצדדים החיוביים גם, הם כל הזמן בצד השלילי. הנה אנוכי מת והיה אלוקים עמכם. נכון? כך אומר יעקב אבינו. מה זה הנה אנוכי מת? אך ורק אשר תבוטל הגאווה ותמות האנוכיות. אז, מה זה? זה נקרא אנוכי מת. והיה אלוקים עמכם, תשרה שכינה עליכם. הדרך היחידה, אם אנחנו רוצים ששכינה תשרה בינינו, ככה אומר, התולדות ינקי ויוסף. הנה אנוכי, אנוכי, האנוכיות מת. יופי. אז בואו לא נתמקד על הדברים השליליים, תמיד עשו לי, לקחו לי, אני ואני. מה כן? תשאלו עצמכם כמה שאלות. למשל, איך אני יכול להפוך את המצב השלילי הזה למשהו מועיל או אפילו חיובי? אני לא מזלזל שדברים לא טובים קורים. נו, איך אני יכול לשנות או להפוך את הדבר הזה למשהו חיובי יותר? דבר שני, איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת? אני יכול לפתור? אל תתלונן, אל תתבחין. איך אני יכול לפתור? אפשר לפתור פה את הבעיה? שאלה שלישית, מה אפשר לעשות בכדי לשפר את המצב אפילו במשהו קטן? משהו, אפילו במשהו קטן. וגם אם המצב תקוע לחלוטין, אתה יכול לשאול עצמך, למי אכפת בכלל? נעזב אותך. היה על מה כבהילוי לדמי, חייך כצל עובר, עזב אותך, אל תעשה מזה עניין. תמשיך וואלה בחיים והכל בסדר. אז בואו נספר לכם סיפור ככה על עץ תפוחים עכשיו. משהו, אני אומר לכם, מי שיבין את הנמשל של הסיפור הזה, אז חייב מתוכם להשתנות, כי ככה אני אומר לכם, פעם איזה סנאי אחד ישב על עץ, ישב על עץ ופתאום רואה פרה. לוקחת תנופה ורצה, מנסה לעלות על העץ, מנסה, נופלת. תופסת תנופה יותר גדולה, רצה, נופלת. עד שבסוף, בכוחות אילאים, היא טיפסה, התיישבה יד הסנאי על הענף. הוא אומר לה, הסנאי, פרה, מה אתה עושה פה? היא אומרת לו, אני באתי לאכול אגוזים. הוא אומר לה, אבל פרה, זה עץ תפוחים בכלל. אז היא אומרת, בסדר, הבאתי בתיק, ברוך השם. הבנתם? מה זה הדבר הזה? מה את עושה? אנחנו אופים מתאמצים כל כך. על שטויות. אז מה כן חשוב בחיים? יקיריי, סיפור, שמעתי מיהודי בארצות הברית בשם רב זכריה וולסטין, סיפור שאולי ימחיש לנו קצת את העבודה האמיתית שלנו בחיים. אבל לפני כן, בואו נשמע השיר של משפחת רזל היקרה, לרגל סיום השס, אחת שאלתי. שיר מקסים שכל המשפחה שרה, שלושת האחים והאבא. תהנו, ושכל אחד מאיתנו באמת יבקש מבורא עולם, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, מה אתם באמת רוצים מהקדוש ברוך הוא? אבל דבר אחד אבל אמיתי. תשמעו וכבר חוזרים עם סיפור שהוא בעצם משל, שיסביר לנו בעצם מה תפקידנו בחיים.
אחת אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, או
השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם כל ימי חיי, או לבקר או לבקר
חיי, כל ימי חיי, אה?
טוב, בעזרת השם, טוב, יקירה, יאללה, סיפור. תהיו מוכנים, מי שנוהג עכשיו ברכב, תהיו מורכזים בנסיעה, כבישים חלקים, מי שבבית עכשיו עם הבישולים, השרחן, כל הכבוד שאתם ככה משקיעים בבית. אז בואו תקשיבו. יצא לי להיות במשתלה. עכשיו במשתלה יש שם מדף כזה, או מקומות שיש מה, את כל מיני סוגי זרעים כאלה. כל מיני זרעים שאתה יכול לזרוע בגינה שלך, מלפפונים, ויצמח מלפפונים, גזרים, גזרים. אז היה מישהו שהגיע פעם למשתלה והוא רואה זרעים של עץ תפוח. וואי, זה חידוש, בדרך כלל לא ראיתי כאלה דברים, בדרך כלל שירקות, כאלה ואחרי, אבל עץ תפוח, אופה, אני עכשיו אקח אותם, אזרע אותם בבית, יהיה לי מספר עצים, מטה של תפוחים, ביי, מדהים, נהדר. הוא לוקח את הזרעים הללו, הוא ככה פותח אותם, מסתכל בפנים תוך הסקית, יש מה 20 זרעים של תפוחים. הוא אומר לזרעים, היי, שלום חבר'ה. מראה להם את התמונה, תמיד בסקית של הזרעים יש את התמונה של מה הולך לצאת מהדבר הזה. הוא מראה להם תמונה של עץ תפוח ענק, הוא אומר, חבר'ה, אתם רואים, זה הולך להיות אתם בעזרת השם. עכשיו הזרעים מסתכלים עליו. הזרעים מסתכלים אחד על השני, כאילו, מה נסגר עם הבן אדם הזה? כאילו, מה הוא נורמלי? אנחנו כולה זרעים, מה זה התמונה הזאת? איך נהיה עצים? לא יכול להיות. מה זה? דיבורים אבל, אבל. טוב, לוקח אתם הביתה. בינתיים מתחילים לפתח, תשמע, אולי יכול להיות, למה אתה כזה פסימי? אתה יודע, חכה, רגע. והוא מביא אותם לגינה אחרי שהוא משקה את הגינה היטב, ועושה חורים באדמה בעומק של 30 סנטים. ותוחב את הזרעים פנימה אחד-אחד. מכסה עליהם את החול, ומתחיל לישא תפילה לאלוקים שבעזרת השם הזרעים יסרו פרי. בינתיים הזרעים בתוך האדמה. מדברים בתוך האדמה אחד עם השני. זרע אחד אומר לשני, תגיד לי, מה נסגר פה? תראי איזה חושך. מה יהיה פה עכשיו? מה הוא קנה אותנו? לא נורמלי זה. דווקא היה לנו טוב שם בזה, במשתלה, חבל, אתה יודע, היינו במדף שקט, נורמלי. עכשיו שם אותנו פה בתוך האדמה, באמת, נו, מה נעשה פה? ודי מפחיד אפילו, לילה אפילו. הזרעים ככה קצת חוששים, אבל הם מסברים אחד לשני, תקשיב, כנראה אין ברירה. זה הדרך לגדול, ככה, באנו בעולם לגדול, באנו לגדול, כמו שהוא אמר, הבן אדם הזה. טוב, הם מחליטים לנסות לגדול, והם מתחילים להשקיע מאמץ, להתחיל לעלות לאנשהו. יום, יומיים עוברים. עד שזה ככה, 10 זרעים, אומרים אחד לשני, ככה, 10 זרעים האחרים, בואו נקשיב, לא נראה לי שפה זה מתקדם. חוץ מזה, הם מתחילים להירכב, תראה מה קרה לך, אני הייתה שמנמן, איך, תראה מה קורה לך, גם אתה, וואלה, זה בצעים כאלה, מה זה, קצעים, חדשקונים. עד 10 זרעים מחליטים, עזוב אותך, בוא, אני לא מאמין לבן אדם הזה. סתם קנה אותנו, הוא בכלל רוצח זרעים, אני אומר לך, בן אדם הזה רוצח זרעים, שזלניק. סתם קנה פה את הזרעים, אני אומר לך, סתם שם אותנו באדמה. יאללה, סיפר לנו סיפור, תשכין, יצמח מכם, גדולי ישראל, עזב אתך. כלום, חושך פה, לא רואה כלום, אין לי מה לעשות פה, משעמם, רצח, נו מה, עכשיו שם אותנו באדמה, היה נחמד במשתלה, לפחות ראינו אנשים עוברים ושווים, אתה מבין? תראה את החצוף הזה. בוא נאמר, נשאר פה באדמה, לא זז מפה. טוב, 10 באמת נשארים באדמה. 10 אחרים, עדיין האש בוערת בליבם. והם מחליטים לתת פייט, מה שנקרא, לתת לחימה, להמשיך לעלות כלפי מעלה, והם עולים ומשקיעים, אתה יודע, נרכבים בדרך, ופתאום מאחד מהם יוצא שורש. יוצא שורש, הזרעים מסתכלים עליו, מי אתה?
הוא אומר להם, אני שורש. שורש? מה זה שורש? הוא אומר להם, השורש, אני שורש, ואני השורש של הכל. אני החכם. אבל אותו אם אתה חכם, אז תבין מה הולך להיות פה. אנחנו פה נאבקים בחושך. אומר להם, השורש, אוקיי. בוא, שבו סביבי, ואני אספר לכם סיפור. אתם אולי לא מבינים, אבל מעבר לעולם החושך הזה, מעבר לאדמה הזאת, יש עולם ענק. עולם שאתם בכלל לא יכולים לדמיין אתם עם הראש הקטן שלכם. עולם שיש בו שמש למשל, שמש ענקית, מהירה, מחממת, מחזקת. יש שמיים כחולים. יש גשם עם עננים שמגיעים ומורידים טיפות של גשם, ואתם כל כך תאהבו את המים האלה. וכל הזרעים יושבים מאופנתים, אתה יודע. מה אתה מדבר? מה באמת? זה בחוץ ככה, כן? הוא מספר להם, ויש שם, יש עוד פרחים ועוד עצים, אתם לא מבינים, אתם כאילו, פה זה כלום, אתם בתקופה אולי הכי גרועה בחיים שלכם, חכו, תיצאו החוץ, אתם תראו, אתם לא תאמינו שזה בכלל התלבטתם מה לעשות. טוב, הם נפרדים מהשורש, והם מתחילים לדחוף קדימה, אבל עכשיו בשיא המרץ. הוא נתן להם התלהבות, הכניס בהם שיחת מוטיבציה, תקשיבי, תירה. הם הכניסו לעצמם עכשיו את ההתלהבות, זוז! טוב, הם משהו עוד למעלה. אבל בשלב מסוים, אתה יודע, לכולנו יש ככה את הרצון הטוב בהתחלה, הנה דף היומי, קדימה! ופתאום אתה רואה, הוא נשאר, הוא כבר אין לו כוח, האמת היא ש... לא יודע, לא... אני לא זוכר כלום, אני גם ככה לא כך מבין, כאילו, לא... אז 5 מתחילים להגיד לחמישה אחרים, תקשיבו, אני לא יודע מה נסגר עם השורש הזה, אני לא כך מאמין לו, אבל. למה הוא סיפר לנו סיפורים, בחוץ, שמש, וכן הלאה, עולם יפה. אם העולם כזה יפה, למה הוא המשיך בכיוון ההפוך? אה? השורש, במקום עם כל הסיפורים של למה הוא הלך לכיוון ההפוך, עבד עלינו. תקשיב, עבד עלינו. יכול להיות שאנחנו סתם. אנחנו משקיעים פה, אנחנו דוחפים למעלה, והוא ירד למטה. דעבדך, איפה אלוקים פה? הנה צדיק ורע, לא רשע וטוב, לא... לא יודע, לא רוצה לדבר. עזוב אותך, לא רוצה לדבר, לא רוצה להחליש פה את האנשים, אבל אני אומר לך, סיפורים פה? ככה נראה לי כל הסיפור הזה, אני אומר לך את האמת, לא יודע מה, לא נשמע לי טוב כל העסק הזה. טוב, 5 נושרים. נשארים 5. הם דוחפים, אבל 3 בדרך נופלים עד שנשארים 2.
הם מגיעים ממש 2 סנטים מעל, מתחת לאדמה. 2 סנטים לפני הפריצה. אבל מי שיודע, הרי 2 סנטים האחרונים, הם הקשים ביותר. בגלל שאנשים הולכים על הקרקע, אז היא הופכת שם להיות מאוד הדוקה, מאוד קשה. והם לא מצליחים לפרוץ אותה. לא מצליחים לפרוץ אותה, מנסים בכל הכוח, לא מצליחים לפרוץ אותה. עד שזרע אחד אומר לשני, תקשיב, אח שלי, אני מתחיל לחשוב שעשינו טעות. אתה יודע, אנחנו היחידים שנשארנו, ומה, אנחנו לא מצליחים, זה לא שייך פה, לא, אנחנו כמה שאנחנו מנסים, לא הולך. אומר לו הזרע השני, מה פתאום אח שלי? עשינו את הדרך עד לפה, עד לפה לא נשברים, זה לא הזמן נשבר עכשיו. הגעת עד לשידוכין, ומה אתה, עכשיו לי נשבר לי, עכשיו אתה נשבר? אומר לו, תקשיב, אין לי כוח יותר. אין לי כוח יותר, נו, מה אני אגיד לך? החזקתי, תמיד, כל פעם אמרו לי, רק, אתה יודע, תעבור את החיידר, רק ישיבה קטנה, רק ישיבה גדולה, רק קיבוץ. עזב אותך, אין לי כוח יותר, אין לי כוח יותר. לא, אני מרים, אני פורש. הוא אומר לו, אבל חבל, עוד טיפה, תקשיב, בוא נשאר ביחד. והחבר מוותר. ונשאר אחד, והוא ממשיך לדחוף למעלה, והוא דוחף! הוא לא מוותר! הולך עם אלוקים! דוחף! דוחף! עד שבשלב מסוים, פתאום, הוא בוקע את האדמה! וואו! תחשבו על ההרגשה הזאת. פתאום נפתחים לפניו השמיים, השמש, הכוכבים, כאילו, מה? פרחים, עולם! ואז הוא מרגיש, וואה, עשיתי את זה. עשיתי את זה. אבל אז פתאום הוא שומע קול שמדבר אליו.
הלו, מעניינים.
היי, מי אתה? הוא מסתכל מעליו והוא רואה עץ ענק.
אני עץ בדיוק כמוך. אני עץ תפוח. רק אני ב-15 שנה גדול ממך.
תגיד כמה התחלתם בהתחלה, הוא שואל אותו.
אמר לו, הזרע, אנחנו התחלנו 20.
אמר לו, העץ, גם אנחנו התחלנו 20. אני מבין שרק אתה שרדת, רק אתה הרזקת מעמד, רק את הרזקת מעמד, כל החברות שלך נשרו, כל החברות שלך, איפה הם עכשיו? איפה הם עכשיו? אז תדע לך, אומר לו, העץ תפוח, אם אתה תחזיק מעמד, אתה תהיה אחד כמוני. תבין כמה פירות יש לי, תחשוב כמה פירות יש לי. תחשוב על ההרגשה הזאת. אלפי אלפי תפוחים, מאות אלפי זרעים, הכל שלי, זה הצאצאים שלי, צאצאי צאצאי. יקיריי, הכל יכול לצאת מכל אחד מאיתנו, מה שנקרא, אל תוותר, אל תשבר, בסדר, יצרה הפיל אותך, רוצה לזרוק אותך מהישיבה, תמשיך להילחם, להיות בן תורה, אמיתי, לבנות בית של תורה, את יכולה, את מסוגלת, מגיע לך גם. ולכן יקיריי, זה העבודה שלנו. וזו הנקודה שתמיד יענו את ההפרעות האלה, שבהתחלה אנחנו נרגיש חשוכים, בהתחלה נרגיש שאנחנו מתחילים להרכיב, אתה יודע, אני לא במיטבי, תראה איך השמנתי, תראה איזה קרס, בלי עין רק אתה מקריח גם, להי, יש לי מהזו. ואז פתאום, אתה מבין, פתאום יש לך שאלות באמונה, חבר'ה כבר נשרו, והנה יש פה שורש, יורד לי למטה, עזוב אותך, אמרו לי הרבנים, אני ראיתי את הרב הזה. תבין, וואלה, הוא היה ראש ישיבה שלי בישיבה קטנה, ככה התנהג, ככה מתנהג. אתה מקבל שאלות באמונה, אלה המורות, המורות המעוללות, יאללה, יאללה, עזב אותך, תאמין לי, הכל בשפה אל החוץ. אתה מקבל שאלות באמונה, אתה מתחיל להתבלבל, מתחיל להתבלבל לי, מי? ואז תבין, נשארים רק 2, ואתה רואה שכולם נשרו, ואתה אומר, אז גם אני מוותר. אז אהבה אותך, כולם חפים, גם אני מחפף. הרב, כולם יש להם טלפון כזה, אני אומר לך, לכולם יש טלפון כזה. ושלא יספרו לי, אני ראיתי חברים שלי גם במקומות, לא משנה, עזוב, 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 הרב. תפסיק להיות מושפע מדברים לא טובים. תהיה רציני, תן את הפייט, מה שנקרא, תילחם עד, עד, עד הרגע האחרון. ואני אומר לכם שסיום השס, זה רק דוגמה. של הרגשה של, תבין, אנשים ששבע שנים פלוס. עד שאתה מגיע, ואתה מבין, הדרן הלך כל השס! זו הרגשה שצריכה לעבוד כל אחד מאיתנו יקיריי, בלימוד התורה ובכלל בחיים. אז בואו נשמע רגע, הדרן הלך. קבלו. תחשבו שזה מה שהולכים להשאיר לך אחרי 120. עשית את זה, עשית את זה, את מבינה? לא ויתרת, נפלת וקם, נפלת וקם. בשמיים, כל המלאכים, כפיים!
שתהי, שתהי, תירסחו עם ניסי, נידו עולם הזה, נו עולם הזה. ותהי, ותהי, תירסחו אימוני, לא עולם הבא, לא עולם הבא. שתהי, שתהי, תירסחו עם ניסי, נידו עולם הזה, נו עולם הזה. ותהי, ותהי, תירסחו אימוני, לא עולם הבא.
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. חורף במוצ"ש חי. במוצ"ש הקרוב יארח מנחם טוקר את הזמר והיוצר עקיבא לראיון מיוחד ולהופעת אולפן אקוסטית. וגם הקלידנים, בפרק אודישנים אחרון שאסור לכם לפספס. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, גם בווידאו. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד. מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתה? 15 דקות בלבד, 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555. מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו, 052-712-4059 או 052-712-4050.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אם אני אתפוס את מי שעשה לנו,
אז אתה לא מקנה בו וגם אני לא. אז קדימה, בוא נסרוק את הסיפון ונחזור למיטה הנוחה שלנו.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות,
נמנויים חייגו
0722 796666.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. עכשיו תרשו לי, כבר נגענו בעץ תפוחים. יש סיפור מאוד ידוע על עץ תפוחים. שהיו היה ילד קטן שבהיותו ילד חיפש מה לשחק. מצא ליד ביתו עץ תפוחים ועשה עליו מחנה, והיה משחק שם ונהנה מהעץ ומתרפק על צילו, והעץ מאוד אהב אותו. והילד, ילד הקטן אהב מאוד את העץ, והסתדרו מקסים ביחד, עד שבשלב מסוים הילד גדל. הוא הפסיק לבוא לעץ. די, הוא כבר לא... עברו חודשים, שנים, ויום אחד הילד חוזר לעץ. וואו, העץ התגעגע, כאילו, איפה היית? אמר לו הילד, תקשיב, אני כבר לא נער, אני כבר לא ילד, אני נער. ולכן, גם שהעץ מציע לו, בוא נשחק ביחד כמו שפעם, אמר לו, לא, שמה, זה לא בשבילי, אני לא בגיל הזה כבר, אבל... אם אתה רוצה לשמח אותי, תקשיב, אתה יודע, אני בחור צעיר, אני צריך קצת כסף, אתה יודע, פה ושם, אתה יודע, דמי כיס, מה שנקרא. אמר לו, עץ, בבקשה, אז קח את התפוחים שלי. קח את התפוחים שלי, תמכור אותם, ותעשה עם זה, תרוויח כסף ותקנה מה שאתה צריך. והנער שלנו רוקן את כל העץ מתפוחיו. קנה לעצמו את השטויות או לא שטויות שהוא רוצה, ואפילו לא חזר להגיד תודה. ככה עוברות להם השנים, עד שהבחור כבר הופך להיות אלם צעיר, נשוי ואב לילד או שניים, חוזר לעץ. העץ כל כך שמח לראות אותו, וואו, שלום, מה נשמע? תספר לי קצת מה, מי, מו, מה קורה איתך, בוא, אתה יודע, בוא, תהיה איתי קצת. אומר לו, תקשיב, אין לי הרבה זמן, אני אדם עסוק, אתה יודע, אני בעל משפחה, עובד למחייתי, אני... אומר לו, עץ, מה אני יכול לעזור לך, מה אני יכול לשמח אותך? אומר לו, אתה רוצה לעזור לי, אתה מתעקש, תראה, אני בונה בית עכשיו. אם אתה מוכן לתת לי את הענפים שלך, זה יהיה תועלת רבה. אומר לו העץ, קיבלת, בבקשה, תגזום לי, תחתוך את כל הענפים שלי, כך, תבנה בית, זה ישמח אותי. והאלם הצעיר גוזם, חותך, גודע את כל הענפים, עד שמשאיר רק גזע אחד עירום של אותו עץ תפוחים. אך אפילו לא חוזר לספר לו איך נראה בית. ממשיך בחיים שלו, עוברת שנה, שנתיים ויותר, עד שהאדם הזה כבר אדם מבוגר, חוזר חזרה לאזור. הוא רואה את העץ תפוחים, הגזע. אמר לו, שלום, מה נשמע? מה שלומך? תספר לי, איך הולך החיים? תראה, אני אדם מבוגר היום. ברוך השם, חיתנתי את הילדים, אתה יודע, עכשיו אני קצת רוצה לעצמי, אתה יודע, קצת לגופייתי, מה שנקרא, אני רוצה קצת לנוח. אמר לו, עץ, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, תראה, אני רוצה לבנות לעצמי איזו סירה קטנה, שאני אוכל, אתה יודע, לשוט באגם, נירגע קצת. אומר לו, עץ, בבקשה, אז תגדל לי את הגזע, קח את הגזע שלי, תעשה מזה סירה. אותו בן אדם גודע את הגזע, מחסל שם לגמרי את הכל, משאיר זכר לימים עברו, ובונה לו סירה מזה. עד שאותו אדם כבר נהיה ממש מבוגר. הוא עובר ליד העץ, והעץ קורא לו, היי, שלום, בוא תהיה איתי קצת, אין לי באמת מה לתת לך יותר. אתה יודע, אתה לא יכול לשחק עליי, כן, לא נשאר ממני כלום, אין לי תפוחים לתת לך שתמכור, אין לי ענפים שתעשה מהם בית, אין לי גם גזע שתעשה סירה, אני... אין לי כלום מה לתת לך, אבל תהיה איתי. אפילו רק תישען עליי, אתה יודע, רק תישען עליי. אתה יכול לשים את הראש שלך פה על, על הגדם הזה שנשאר. וככה אותו בן אדם יושב ושם את הראש על הגדם של העץ. ואומרים שהנמשל של הסיפור הזה, שהעץ תפוחים זה משל להורים שלנו. שבהתחלה שאנחנו צעירים, משחקים איתם הכל, בשלב מסוים, אתה יודע, כל אחד הולך לחייו, אז אנחנו מנצלים את התפוחים וקונים לנו דברים שאנחנו רוצים, צריכים את הכסף של ההורים, אז ברור שההורים צריכים לבלנו את הכסף, מה השאלה? ואחרי זה אנחנו מתחתנים, וכל אחד זה, ושעוזרו לנו בבית, אז ברור, מה, שבית של תירה, שיעזרו לנו וכן הלאה, אז ברור שההורים צריכים לקחת משכנתאות והלוואות, וכן, ברור, ברור, ברור. והילדים ממשיכים בחיים, ו... עד שאפילו, אתה יודע, את הגזג מורידים. אז קצת לחשוב. קצת לחשוב כמה הכרת הטוב. כמה תודה אנחנו צריכים. כל הכופר בטובתו של חברו, אתה יודע מה הסוף שלו, אז את ההורים שלנו. טוב, אז בואו ניקח משהו טיפה יותר אופטימי, בסדר? ונבין שכולם רוצים את טובתנו, לא רק ההורים. ראיתי שיש אוהב ישראל, בפרשת כי תיסע, אומר, אפילו יצר רוצה שנצליח, אתה יודע? נשמע מוזר, אבל זה מה שהוא אומר. אומר ככה, אומר, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, הכוונה בכל לבבך בשני יצריך. שור שדבר אומר, אומר, כי ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הוא מסביר, כי גם היצרה אינו נהנה בזה שמחתי את האדם. הוא מלמד זכות פה ליצרה, כאילו, חמוד תשמע. אומר כי גם היצרה אינו נהנה בזה שהוא מחטיא את האדם, הוא ממרה אותו נגד רצון השם יתברך. רק הוא מוכרח ורוצה לעשות רצון מקונו. יצרה יש לו גם תפקיד, כמו שלך יש תפקיד, לי יש תפקיד וכן הלאה. שבראו על מנת כן שיפתה ויסית האדם לעשות ההפך מתורתנו הקדושה. אז בורא עולם ברא את יצרה, זה התפקיד שלו, מה אני עושה? תמיד יש תפקידים, יש את המשגיח, בצבא קוראים זה רסר, יש ככה, הוא המקק, יש, אין מה לעשות. ואדם לא ישמע לו, כמובן לא בנמשל, במשל זה יצרה, גם בנמשל בזה יצרה, כן? בקיצור, לא מה שאמרתי קודם, המקקים וכדומה, הם צריכים לשמוע לכולם. אבל פה אומר שהאדם לא ישמע לו, וזה יגדל שכרו, ברגע שאתה לא שומע בכל יצר הרע, אתה מגדיל את השכר שלך. השכר שלך הולך ומתעצם, ובאמת גם היצר הרע רוצה שלא ישמע לקולו ולא יובה לו. אך יתגבר עליו בכל עת, בכל רגע, וינצחנו. היצר הרע רוצה גם, תמיד, כולם רוצים רק לטובתך. כולם רוצים, אז שלא יפתה אותי הרב. לא, הוא עושה את העבודה שלו, וזה לטובתך, כי בלעדיו לא יהיה לך שכר בעולם הבא. והיצר הרע כבר עשה את שליחותו, מה שהיה מוטל עליו, היינו להסיתו ולפתותו. מספיק זה, הוא יכל לסיים את העבודה, למה אתה נופל? אני התפקיד שלי לפתות אותך, אתה התפקיד שלך לא, 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 לא התפתות. תבין, זה משחק כזה. אבל האדם לא ישמע לו, אך ילחם מלחמתו עמו וינצחהו, מזה הוא משמח גם כן את היצר הרע. כשמשים האדם זאת על ליבו, ברגע שאדם מבין את הרעיון הזה, אז יואב את השם יתברך ויודע וישבח אותו על גודל טובו וחסדו, שבראת היצר הרע לטובתו, כדי להרבות שכרו, באין שיעור וגבול ממש. כמו שאוהב את השם יתברך על בריאת היצר הטוב, כך אדם צריך כביכול גם לאהוב את הקדוש ברוך הוא על היצר הרע. וזה נמשמר, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, בשני יצריך. כאילו לאהוב את הקדוש ברוך הוא על שתי המתנות, על היצר הטוב ועל היצר הרע. אבל מה שהעיקר, וזה הדבר הכי חשוב, זה יקרה לא להישבר. תראו, היה אדם בשם אנטוני בורגס. אנטוני בורגס הזה, כשהוא הגיע לגיל 40, לא לאף אחד מישראל. הוא הרגיש כאבי ראש, שחרחורות, הרגשה לא טובה. זה לא סתם התייבשות, הלך לרופא, עשו לו סיטי, ולאף מישראל גילו שיש לו את הגידול הנורא בגזע המוח. הרופא אמר שיש לו במקסימום שנה לחיות. שנה לחיות. עכשיו, הוא בהתחלה הוא הבין שהמלחמה היא בידיים שלו. אבל הוא היה ממש עבור, ממש עבור. עכשיו, הוא הרגיש... אין לי שום דבר שאני משאיר אחריי. אין לי איזה מורשת, אין לי כלום, אתה יודע. אבא. זה היה הרגשה מאוד קשה, אומר. שאני לא משאיר שום דבר אחריי. לאשתי, כלום. לא כסף, לא שושלת, לא יודע, אין לי, לא השארתי כלום. עכשיו, בורגס הזה אף פעם לא היה סופר מקצוען, אבל תמיד הוא ככה הרגיש שיש לו פוטנציאל לכתיבה. ואז הוא החליט שזה מה שהוא ישיר, הוא ישיר ספר. הוא הכניס דף במכונת הכתיבה שלו, אז זה המכונת הכתיבה, והתחיל לכתוב, התחיל לכתוב. הוא לא בדיוק ידע מה הולך לכתוב, מי יפרסם את זה אם בכלל, אבל הוא יעשה את שלו, הוא יעשה את שלו. ולפי התחזיות של הרופא, הוא עד סוף השנה הזאת, הוא כתב 4 ספרים. 4 ספרים. ולא רק שהוא כתב 4 ספרים, אלא בסוף השנה הזאת שניבאו לו שסיים את קריירתו, אז הוא המשיך לחיות. המשיך לחיות, הוא התגבר על המחלה שלו. הספר הכי מפורסם שלו זה הטיפוס המכני, לא משנה, עדיף שאתם, מי שלא מכיר, לא מכיר. אבל שהוא סיים את חייו, הוא כתב 70 ספרים. 70 ספרים. והוא אמר שלא לאף אחד מישראל, אבל בלי המחלה שהוא עבר, בלי ההרגשה הזאת שתקשיב, אם אתה לא לוקח את עצמך בידיים פה ועכשיו, אתה לא משאיר אחרי כלום. כלום, כלום, כלום. אם אתה לא לוקח את עצמך בידיים, אם את לא לוקח את עצמך בידיים, אם את ממשיכה לוותר לעצמך, אם את ממשיכה לחפף או לקצר תהליכים או לקצר את החצאית או לא משנה מה, אם את לא זורק את הטלפון הזה, אם אתה לא מפסיק עם השטויות האלה, לאן תגיע? לאן תגיע? אז אצלו זה מה שזיעזע אותו, והוא החליט די עם השטויות, אני פותח דף חדש, אני עושה מה שאני יכול עד כמה שאני יכול, ומפה אני באמת משאיר את זה לבורא עולם, אז זה אני מוסיף. וזו העבודה שלנו, יקיריי. להיות רציניים, להבין שאנחנו בנים של בורא עולם, שלא משנה מה עובר, אתה לא מתרגש משום דבר, אתה ממשיך ללחם, ויער מנוחה כי טוב, וית שכמו לסבול. ויער מנוחה כי טוב, אז לכאורה, אז הולכים לחוף הים או לסיני, חס ושלום עם איזה נרגילה, נכון? ויער מנוחה כי טוב, וית שכמו סיניה, ונרגילה היה. לא, וית שכמו לסבול. כי אם אתה רוצה מת מנוחה, תתחיל לעבוד. תהיה רציני, 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 רציני. אז יש רב מוני פשיסחה שאומר, והיה מנוחה כי טוב, הכוונה, אם אתה רוצה באמת מנוחה בעולם הזה, ויהיה שכמו לסבול, אתה צריך להתנהג בסבלנות. לעצום את עיניו בלתי לראות הכל, יש דברים שעדיף שלא תסתכל, מה שנקרא, סתם, איך הוא עשה ככה, התנהגה ככה, ולשתוק על דברים הרבה ששומע. והיה מנוחה כי טוב, אתה רוצה להיות במנוחה בעולם הזה, אתה רוצה ליהנות מהעולם הזה, תבין שצריך לסבול גם סבלנות, זה לסבול, סבלנות. רב, אני לא נשואה, מה עם פרנסה, מה עם ישיבה, עוד אני לא מסודר בסמינר, לא קיבלתי תשובות, גם חברות, לא יודע שחברות שכבר יודעות איפה הולכות. סבלנות. זה הכוונה שאנחנו צריכים להתחזק בה, ולכן גם אם אתה נפלת, יקירי, אז גור אריה יהודה קרא רבץ כערי וכל אבי מי יקימנו, אומר החידושי הערים, קרא רבץ כערי. זוהי מידתו של יהודה, וזו הכוונה שאלינו גם, אנחנו כולנו יהודים, שאף אם קורע ונופל לפעמים ממדרגתו, אופס, נפלת. בכל זאת, אינו נופל בייאוש. כי אם רואה את חטאו ותכף מתאושש ועושה תשובה, לכן הודה ולא בוש על החטא תמר, וזכה ויצא מנו, מלך המשיח! הבנת? אם אתה גבר, וגם אם נפלת, אתה קם ומתעודד, ואתה לא מתבייש, ואתה אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי על מה שהוא מספר בו על חטא תמר, זוכה ויוצא ממנו מלך המשיח. לכן, בשפל המצב, גם אם אתה קרא, רבץ. אתה מבין? לא הקרא, גם רבץ. כאילו אתה על הפנים, מה שנקרא, אתה על הרצפה, אחי. בכל זאת, כערי וכל אבי. קום, קום, קום. אתה מבין? דבר אחד אחרון, מטרף בנייה ליטה. בשעה שנדמה לו לאדם, כמה אוויר, חיים את צ'נוביל, בבאר מים חיים, בשעה שנדמה לאדם, שנפשון נטרפת, דהו, תערפו אותי כבר, והוא שרוי בדיוטה התחתונה, ידוע ידע, כי הגיע הזמן התעלותה, עליתה, מטרף בני, אם אתה מרגיש שאני כבר טרוף לגמרי, עליתה, אתה יודע למה? כי אתה קדוש, זה למעלה קדוש ברוך הוא, בשמך קדוש, אבל לכם אני אומר, כי אני הקטן, גם אתה קדוש. וגם את, יקירה איציק אשל! כולם! יאללה כפיים! עוד רבע שעה, תוכנית מסתיימת, אז לנסוע בזהירות, עוד טיפה. 2, 3, 4, ו...
דרכים רבות הלכתי לחפש אותו באמת לא היססתי מלנגוס בו במעדן אחר לא מצאנו את עצמנו אין אותם לכחש התרבות הזאת לא לנו היא בליבנו אש אני הקטן השפל שבין כולם עומד פה נראית ונידם ואני הקטן האחרון שבעם עומד פה נרגש ונפעם כי אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים כל יום יעללו חסלה שחוש עוד משקר כשעוצמים את העיניים סוף אמת להתבהר וקשה לתפוס בשכל גם הדמיון קומה עזב אבל יש עלית לעסק כשאותנו הוא אוהב אני הקטן השפל שבין כולם עומד פה נראית השפל שבין כולם עומד פה נראית ונידם ואני הקטן האחרון שבעם עומד פה נרגש ונפעם כי אתה קדוש בשמך קדוש וקדושים כל יום קדוש זה מה
קדוש, שמך קדוש. יפה מאוד יקיריי, ואנחנו עומדים לסיים עוד מעט, ולכן אנחנו צריכים להזכיר לכם אולי סיפור אחד, בסדר? שאיתו נסיים. דיברנו על הורים, דיברנו על כל מיני דברים, תפוחים היה פה. זה סיפור שסיפרת לכם פעם, אבל היו היה בחור, ארצות הברית, אתה יודע, יש עסקים. אמא שלו, לא אף אחד ישראלית על מנה, אבא נפטר, שם אותה בבית אבות. אין לו הרבה זמן בשבילה, מה שנקרא. אתה יודע, אתה מסוק. ביזנס וזה, עם כל כבוד, אמא, אוהבים אותך, אבל I have no time. אין לי זמן, אין זמן. הוא היה בא לבקר פה ושם, אבל לא יותר מדי. יום אחד תקבל טלפון מבית האבות, תגיע דחוף, אמא במצב לא טוב. כמובן, ברגעים האחרונים, לוקח את המכונית, עושה כמה שאתה מהר, מגיע לאמא שלו. מתיישב לידה, אומר לה, אמא, מה אני יכול לעשות בשבילך? אומר לו, אתה רוצה לשמח אותי? תקנה לי מקרר, ושים לי פה מעבריר. הבן לא יודע כל כך, כאילו, אמא, את מבינה, כאילו, לא יכול להגיד לך את זה, כאילו, לא סתם קראו לי לפה, אוקיי, מה מקרר עכשיו? מה מעבריר? מה איזה מעבריר? אומרת לו, אמא, אני מודעת לחלוטין למצב שלי. אבל אני ניצולת שואה. אז אני יודעת מה זה קושי בחיים, ואני כבר התרגלתי לקושי, ואני גם שורדת בקושי, יש לי את הכוחות שלי. אבל חשבתי לעצמי, כשהילדים שלך ישימו אותך פה, ובקושי יבקרו אותך, אתה יותר לפלף, מה שנקרא, אתה יותר חלשלוש. אז עדיף שתקנה לעצמך כבר עכשיו מקרר ומעברר, כי אל תחכה שזה יבוא מהילדים שלך. איי. אה? חשבתם על זה? אוקיי, בוא לא נקפוא את טובה, בוא נשתדל להתחזק, בוא נשתדל באמת לא לצער אף אחד, ויותר לשמח אנשים, לדעת ש... ברור שזה מה שבורם רוצים איתנו. שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והאחדות הזאת היא בורם רוצה אותנו מעכשיו. מי יודע מה יהיה, אתם מבינים? אנחנו... העולם הזה גדול הנסתר לנגלה. מה אם טראמפ יגיב, לא יגיב, יהיה מלחמה? אולי יורידו להם את האטום וזהו. מה יהיה איתנו? חיפה? צפון? לא. שלום עולמי! המשיח בפתח! לך תדע! אבל מה שבטוח, אני חושב שכל המים האלה שיורדים, זה שהשם יזכר אותנו שלא יהיו חס שלום נפגעים, צערנו הרב. אבל אני חושב שזה גם הרבה, כל כך הרבה מים של תורה. תחשוב, כל הסיומי השס האלה, שכל יום יש סיום שס מקום אחר, כמה קידוש שם שמיים, כמה נחת זה עושה לקדוש ברוך הוא. תראה את הבנים שלך, תראה את הבנות, תראה את הילדים שלך בורא עולם, שבאים ויום, יום, 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 זה כזה קידוש שם שמיים. ואני אומר את זה לעצמי, רצון שגם אני אזכה להתמיד ככה. ומי שעוד לא יצטרף, תצטרפו, תמיד, לבד אתה לא יכול, לבד אתה לא יכול, תפוס שיעור, תקשיב טוב, תפוס שיעור. או חברו זה, אבל בשבועה חמורה, מה שנקרא, כביכול, לא משנה, לא לבד, לא לבד, אתה לא תחזיק מעמד. לך לשיעור, מה אכפת לך? שב, מה זה משנה, מה, מי הוא? שב בשיעור. אבל הרב, אני לא, שב בשיעור, נו. שיעור מחזיק מעמד, שיעור זה נהיה הווי, זה... תחפי אותו, תחפי את בעלך, שנלך לשיעור דף היומי. תחשוב, כל איזה כמה חודשים אתה עושה סיום בבית, איזה הווי, איזה חוויה. יהי רצון, אני אומר את זה לעצמי בלי נדר שאני אזכה גם אני להתמיד. תפללו עליי, מה שנקרא. וזהו, שבוע הבא, יום חמישי, אני אהיה בלוס אנג'לס. תהיה לכם תוכנית, מן הסתם, שנקליט או שתהיה מוקלטת וכן הלאה, ככה גם ראשון שני. אבל אני אחזור בזאת השם יום השלישי. יהיה תוכניות, אל תדאגו, אבל בזאת השם שנצא לשליחות, אנחנו יוצאים לשליחות, מה שנקרא, לחיזוק העם בגלות, בגולה. וזהו, אז אני רוצה באמת להודות לכם על ההקשבה, ושנזכה לשבת שקטה, שבת רגועה, שבת שזהו, נהנה מהגשם שהיה, מה שנקרא. ונפתח את הלב שלנו לקדוש ברוך הוא, ונזכה להתחזק ולהיות הילדים הכי טובים בעולם בשבילו. וזה רק בשבילנו, כי רק אנחנו מרוויחים מזה, תכלס, אה? רק אנחנו מרוויחים מזה, הקדוש ברוך הוא לא שהוא צריך את זה, אבל זה בשבילנו, בשבילנו. אז בואו לא נשבר, גם אם קרה מה שקרה, בואו נפתח דף חדש, בואו נשים הכל מאחורינו, בואו נאמין שזה אפשרי, הכל, הכל, הכל אפשרי, הכל. אמרת לכם, דיברנו על עץ תפוחים, זה אני אסיים לכם את המשפט הבא ותזכרו אותו. כל אחד יודע כמה גרעינים יש בכל תפוח. כל אחד מאיתנו יודע כמה גרעינים יש בכל תפוח. אבל אף אחד לא יכול לדמיין אפילו כמה תפוחים יצאו מכל גרעין. תזכרו שכל ניסיון שלכם בחיים זה גרעין כזה. זה פוטנציאל. נפלנו, לא נפלנו, התגברנו, לא התגברנו. כל ניסיון זה פוטנציאל. אז תהיו חזקים. תעזרו אחד לשני. ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו. במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי. וכל צוות הרדיו המדהים הזה שמזכה אותנו ומזכה את עם ישראל, תחשבו כמה אנשים מתחזקים מהרדיו הזה, מפה, משם, לכן אל תפספסו, תשמעו תוכניות, תשמעו הרצאות, חידונים, שאלות בהלכה. כל דבר כזה זה עוד דקה של תורה, עוד שעה של תורה, עוד משהו חיזוק, עוד קצת לקרב את ביאת משיח צדקנו. במהרה בימינו, אמן! בוא נסיים עם איזה גד אלבז ככה, למען החיים וראי. לא שומע. טוב, יקיריי. לילה טוב. נשתמע יום ראשון. בישרה ימית. לילה טוב, שבת שלום.
למען החי ורעי, למען החי ורעי, אדברה נא שלום ברוך. למען החי ורעי, למען החי ורעי, אדברה נא שלום ברוך. למען בית השם אלוקנו אבקשה טוב לך. למען בית השם אלוקנו אבקשה טוב לך. למען החי ורעי, למען החי ורעי, אדברה נא שלום בא. למען בית השם אלוקנו אבקשה טוב לך. למען בית השם אלוקנו אבקשה טוב לך.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.